אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת אושר שקלים, ליכוד, שלום.
שלום וברכה.
היום יום חמישי. היום אנחנו מקליטים את התוכנית, כבכל יום חמישי. זה ישודר ביום שישי, אבל היום אנחנו כבר יודעים שהחטופים של משפחת ביבס נרצחו. ואני אחסוך מהצופים ומהמאזינים את הטקס המכוער, המשפיל והזוועתי ששודר בטלוויזיות הזרות, ולראות את זה זה פשוט להחזיר את המדינה אחורנית, את הצופים אחורנית, כשאתה רואה את הילדים המבועתים ואת האמא המבועתת בידי המרצחים הנאצים המנובלים האלה. ואני רוצה לשאול אותך, ראית את התמונות אני מניח?
כן.
ואנחנו הולכים לשחרר קבוצה של רוצחים שחלק מהם השתתפו בטקס המכוער הזה שלהם לצד המחבלים, ולצד המחבלים שהחזירו את הגופות, גם המחבלים ששוחררו בעסקה הקודמת. ואני שואל אותך, אתה חושב שאנחנו נצליח להגיע לשלב האחרון, לשלב שבו ישחררו כל החטופים, כל הנרצחים, הגופות שלהם?
יש לנו מחויבות מוסרית להחזיר את כל החטופים, כולם, כולל כולם. וזו המחויבות שלנו כעם, כמדינה. אנחנו נעשה כל מה שצריך, זה בעניין הזה. כאבא לילדים קטנים, המבט הזה של שירי האם, זה אני
מצלמו אני לו.
אתה יודע, קשה לי להתבטא על זה, כי זה באמת מצמרר, וזה מחזיר אותי כל הזמן אחורה, ומצד שני, זה טוב שמחזיר אותי אחורה, כי אני, מבחינתי, זה דבר שצריך להיות חקוק לנו, ולזכור עם מי אנחנו מתמודדים, ואת מי אנחנו מחויבים להשמיד ולחסל. זו המחויבות המוסרית שלנו, לא רק כלפי שירי והילדים, אלא כלפי כל אחינו ואחיותינו, ואנחנו כדי גם לוודא שאירועים כאלה יותר לא יקרו, ושאנחנו נבין בדיוק שהמדינה הזו היא לא מובנת מאליה, והיכולת הקיום שלנו כאן היא לא מובנת מאליה, ואנחנו קיבלנו על זה תזכורת מאוד מאוד כואבת בשביל לאוקטובר, כאשר הם כבשו חבל ארץ, נכבש פה חבל ארץ, אנחנו צריכים להבין את זה. וראינו בדיוק מה קורה כאשר ליום אחד, רק ליום אחד, לא היה לנו צבא.
ואיך נדע את זה? תהיה ועדת חקירה ממשלתית, ממלכתית, כזו, אחרת,
ועדת חקירה חייבת להיות.
כל העם.
במין הסתם, כמו שתמיד קורה אצלנו, אין מצב שזה תמיד יהיה מקובל על כולם. אני חושב שאנחנו
ממלכתית
צריכים...
לא מקובלת על רוב העם?
לא. במצב רגיל כן. אבל ממלכתית, כאשר הסמכויות נתונות למערכת המשפט, כאשר אין אמון בסיסי בין העם ונבחרי הציבור לבין מערכת המשפט, אין שום
אתה
סיכוי.
אתה מדבר על זה
ששופט
בית המשפט, אתה מדבר על זה ששופט בית המשפט העליון הוא זה שיקבע מי יהיו בוועדה?
בוודאי, לא רק זה.
נו, ומה רב זה?
אין שום אמון, איך קוראים לו לשופט, לנשיא בית משפט העליון? יצחק עמית או יצחק גולדפריין?
אני תיארת על עצמי.
הוא אמור למנות את חברי הוועדה, אלה אמורים להיות אנשי אמונו. כאשר אין אמון בסיסי באיש הזה, שבכלל לא ראו להיות שופט, הוא אמור בכלל להישפט, הוא לא אמור לשבת בדין, הוא אמור אולי לעמוד לדין. מה זה הדבר הזה? שאנחנו ניתן אמון בו, באדם שהמליך את עצמו כנשיא בית משפט עליון, שהוא לא לגיטימי בכלל? אבל עזוב, זה עוד דבר אחד. יש הרבה דברים שמערכת המשפט עשתה בהתנהלות שלה, בכלל בעשרות השנים האחרונות, אבל ראינו את זה ביתר סט בתקופה האחרונה, על אחת כמה וכמה, תוך כדי זה שאנחנו נלחמים, ראינו את החוסר אחריות, ראינו את החוסר לגיטימציה שהם פועלים, מכובע דין אתר, לא מוכנים להגיע לשום פשרות, לא מוכנים להגיע לשום הבנות
עם הציבור. אתה מדבר על ועדת החקירה.
מעבר לוועדת חקירה, הרבה מעבר לזה. אבל זה מתבטא בזה שהמערכת הציבורית לא מוכנה לתת שום אמון על דבר שהוא כל כך בסיסי, להגיע למצב של חקר האמת.
אני לא מוכן שנגיע לסיטואציה כזו. רוב האנשים, לפי הסקרים, רוב האנשים רוצים ועדת חקירה ממלכתית, ולא ועדה שתהיה ממונה על ידי מישהו, במקרה זה אתם, שהיא תהיה אולי מותר, כך לטענתם.
אבל זה בדיוק הטענה שאני אומר, אני לא רוצה שהוועדה עצמה תהיה מותר, אני רוצה להגיע לחקר האמת. עכשיו, בוא נעשה רגע השוואה. מה אתם רוצים שיחקור את האמת? מי שמחויב לציבור, או מי שלא מחויב לציבור?
מחויבים לציבור?
איך הם מחויבים? תראה לי דבר אחד שמערכת המשפט בתקופה האחרונה, הראתה שהיא קשובה לציבור. דבר אחד, שום דבר. אני לא יכול, לא, אי אפשר להצביע על דבר אחד שראינו שמערכת המשפט מחויבת לציבור. להפך, ראינו את מערכת המשפט מחויבת לנוחבות, ראינו איך הם דואגים להם, לתפריטים שלהם, לתנאי המחיה שלהם, סליחה שאני אומר, לכמות נייר הטואלט ולישבן שלהם ולמזרונים שהם ישנים עליהם, לרוצחים, לאלה שטפחו בנו, לאלה שעשו את כל המעשים הנורים שלא נחזור עליהם עכשיו. להם הם מחויבים. איך אומר יצחק גולדפריינד? דלתנו פתוחה בפניכם. רק תציפו אותנו. בושה וחרפה. באיש הזה אתה רוצה שאנחנו ניתן אמון? הוא יגיע לחקר האמת? איזה חקר האמת יהיה כאן? אני רוצה באמת להגיע לחקר האמת. אני רוצה לחקור עשרות שנים אחורה. אני רוצה לדעת על כל הקונספציות עצמה. אני רוצה לדעת כל מי שידוע הייתה במעלה. אני רוצה לדעת את כל הנושא של המינויים. כל מי שעשה מינויים שונים. אני רוצה לדעת את אותם חולאים שהשתרשו בנו. אני רוצה לדעת מי יתרשל בתפקיד שלו. אני, לא מישהו שבוא ויתייך ויגיד, אוקיי, איקס, זה רק איקס השם וזהו. הרי אנחנו יודעים בדיוק שהם רוצים לבוא ולהטיל את האשמה נטו על נתניהו ולגמור את הסיפור. לא ניתן לזה יד. וזה לא עניין פוליטי עכשיו.
מי השם לדעתך?
יש הרבה גורמים שהם אשמים, אבל בוא נלך אחורה. אני מסתכל על התהליך, קודם כל, בהסכם אוסלו. זה הרעה החולה. דבר ראשון, הסכם אוסלו.
שחלק מהליכוד הצביע בעד.
מי בדיוק?
אני אזכיר לך.
מי בדיוק? מאיר שטרית שנמנע? מי בדיוק? מי בדיוק? או בהתנתקות? אתה יכול להתווכח איתי על ההתנתקות? אולי, אבל...
בהתנתקות?
רגע, אבל בהתנתקות אני רק מזכיר שהיה את משאל המתפקדים של הליכוד, 60% הצביעו נגד. נגד ההתנתקות.
זאת אומרת, 40% הסבירו בעד.
והיו 12 מורדים, אם אני רק מזכיר למאזינים שלנו, שהיו 12 מורדים.
אנשים החשובים ביותר בליכוד,
לימור
לבנת הצביע בעד.
רגע.
ולא רק היא?
רגע. אבל קינו אותם 12 מורדים, שאחד מהם זה גם נתניהו, שאומנם הייתה שיצבעה טכנית, כביכול שהוא הצביע בעד, אבל הוא התנגד לאורך כל הדרך, והוא התנגד כל הזמן, וזה דבר עוול שעושים לנתניהו, על זה שהוא כביכול הצביע בעד ההתנתקות, וזה לא נכון.
אז...
רגע, אבל הוא התנגד
לא נכון?
כל הזמן.
מה לא נכון? הוא הצביע בעד.
הייתה שהצבעה טכנית לאישור של זה, אבל הוא התנגד כל הזמן.
אבל ההצבעה הטכנית הזאת שאתה מדבר עליה, זה כדי לבדוק האם יעבור או לא יעבור החוק. אז הצבעה טכנית אומרת הרבה.
עוד הפעם, בסופו של דבר, גם ראש הממשלה, אז נתניהו, כשהיה אז, גם אז הוא הוביל מהלכים בתור שר אוצר. מהלכים מאוד מאוד אחרים.
טוב, בוא נעזוב את זה.
אוקיי.
תגיד לי, אושר.
כן.
השלב הבא זה שלב שבו אנחנו אמורים לקבל את כל החטופים, חיים וגופות של נרצחים, אבל אתה לא יכול להגיע למתווה הזה, לשלב ב', אם אתה לא... תודיע שאתה מפסיק את המלחמה, אתה לא חוזר לעזה, וזה יקבל ערבויות בינלאומיות. אתם מסוגלים לעשות את זה?
אני חושב שיש פה שני מהלכים שהם קצת סותרים. למה אני מתכוון? הרי אנחנו צריכים לאמץ את תוכנית ההגירה, כמו שהנשיא טראמפ בא ומציר.
דבר דבר, זה לא הגענו עוד לשם. אני שואל, נגיע
אז,
לזה.
אז אני אגיד לך למה. כי בסיטואציה הזו, מצד אחד, אם אנחנו הולכים על, על מהלך כזה, מה חמאס יבוא ויגיד, רגע, אתם רוצים לחסל אותנו ולהשמיד אותנו ולהוציא אותנו, אז למה שאנחנו ניתן לכם את החטופים? כלומר, יש פה משהו שהוא סותר. ולכן אני מאוד מעריך את החלטתו של ראש הממשלה נתניהו משבוע שעבר, כן למצות את כל התהליך של שלב א' עד הסוף, בשביל להביא את אותם תשעה חיים.
אתה צודק. עדיין אתה תישאר עם כמה? 70 או 69?
כן.
פלוס מינוס, חלק חיים וחלק כבר לא. מה איתם?
אנחנו...
שלב ב' מדבר על זה.
אנחנו לא נוכל לנהל...
האם תוכל להגיע לשלב ב' לאור מה שאתה אומר לי, ולאור המצב שבו תצטרכו להפסיק את המלחמה, ארצות הברית, מדינות נוספות, יתנו את הערבויות שלהם.
עם הנאצים האלה אנחנו לא נוכל לשבת על כוס קפה ולנהל איתם איזשהו מקח או מרקר כזה או אחר.
אז מה יהיה עם החטופים האלה?
אנחנו נצטרך להכניע את החמאס בכוח. בכוח. אנחנו נכניע אותם בכוח. במיוחד לאור הזוועות שאנחנו רואים אותם.
שנה וחצי לא הצלחתם להגיע לחלק גדול מהחטופים?
16 חודש, נכון. עדיין החזרנו כ-70% מהם.
בסדר, בהסכם. לא שחררתם.
נכון, היו גם, נכון. אבל ההסכם, אני רק מזכיר, שבנובמבר 2023, כאשר באמת היה את ההסכם הראשון, החמאס ניהל מסע ומתן בכלל על כמויות דלק שהם קיבלו ועל כמויות אוכל שהם קיבלו. זה היה חלק מהמסע ומתן, זה היה בתנאים הרבה יותר טובים. זה היה כשאנחנו באמת דרסנו אותם ולחצנו אותם מאוד מאוד חזק. זה היה מתוך נקודת חוזק שלנו. ומה קרה אבל ב-16 חודשים האלה? א', גם אנחנו ראינו הרבה מאוד חולאים שהתגלו במערכת הביטחונית אצלנו שהשתרשו כל כך הרבה שנים. מעבר לכך, כיום אנחנו נמצאים בסיטואציה שהנשיא טראמפ הוריד את האזיקים שביידן שם על ידינו.
בעצם מה שאתה אומר לי זה שטראמפ מאגף את נתניהו מימין.
לאו דווקא מאגף, אבל אני פשוט, שהוא פשוט מסייע לנו יותר, וכיום אנחנו נמצאים בסיטואציה מדינית, הרבה, גם ביטחונית הרבה יותר נוחה הגיינום. לנו.
אני לא רואה שום גיינום פה.
אז אני מאוד מאוד אוהב ומכבד את הנשיא טראמפ. בסוף, הרי מי שמחויב לציבור הישראלי, זה ראש הממשלה נתניהו והממשלה ואנחנו כחברי כנסת, ולכן אני מצדד בהחלטתו של ראש הממשלה נתניהו משבוע שעבר, למצות את שלב א' הראשון, בשביל קודם כל להחזיר את אותם תשעה חטופים בחיים. זה מה שהנחה אותו, וזה שיקול שהוא מאוד מאוד נכון.
שר אוצר, אומר מה שאומר, אבל הוא בעצם תומך במה שטראמפ אומר. אבל אתם לא שם.
אני חושב שכן. אני חושב שכן ובהחלט. תראה, אני דיברתי על התוכנית ההגירה עוד לפני כן. לפני שהנשיא טראמפ יצא בתוכנית
בסדר,
שלו.
אבל הדרך שבה טראמפ מנסה להוביל את ישראל היא דרך מאוד מיליטנטית, טובה למדינת ישראל, אבל אתם לא זורמים עם טראמפ. אתם מנסים להיות יותר זהירים.
אני חושב שכן, אני חושב, אבל נכון, כי אנחנו עדיין, יש מחויבות מאוד מאוד גדולה לציבור כאן, ואנחנו רוצים למצוא את ה...
במילים שוטות שרי הגיהנום יפתחו על המנובלים האלה שנשארו שם?
חד משמעית, בוודאי.
והסכנה, ואיך אתה...
אני רוצה, בוא נסכים שאנחנו מחויבים לחסל אותם, ויחד עם זאת, זה לא סותר, להחזיר תוך כדי גם את החטופים שלנו.
זה סותר.
לא, כי ככל שאנחנו נלחץ אותם, זה הסיכוי הגבוה יותר להחזיר את כל החטופים.
המנהלת שישראל כעצר הביטחון מנסה לקדם, מקובלת אליך?
אני לא יודע, מכיר ממש את הפרטים, נראה לי שזה מתחיל עכשיו לקרום אור וגידים, אז אין ממש פרטים מדויקים. ראיתי שהתפרסם שאופר וינטר אמור להיות, הוא הציע לו את התפקיד, אני חושב שזה
בעצם ממש... בעצם ישראל כץ, שר הביטחון, הולך לאותו כיוון של הגירה מרצון, אבל אתה יודע, המצרים לא כך אוהבים את זה.
המרצים...
גם לא הירדנים.
המצרים...
ומרכזים כוחות בגבול.
מבחינתי, המצרים צריכים לשלם מחיר כבד על אירועי 7 באוקטובר ועל כל מה שקרה לנו ב-10 שנים האחרונות. לא, לא אומר את זה, אבל לא יכול להיות שהרי איך חמאס התעצם?
אנחנו מבינים את זה, הם פתחו להם, זה ברור.
יפה, אז גם הם...
ורפיח המצרית ורפיח...
גם הם צריכים לשלם מחיר.
העזתית היו מחוברות...
גם הם צריכים לשלם על זה
סיאמים.
מחיר. יפה, ואני חושב ש... כשמדבר עכשיו על תאומים סיאמים, אז אני חושב שאנחנו, הממשל שלה, הממשלה שלנו והממשל האמריקאי הנוכחי, הם סוג של תאומים סיאמים, רואים עין בעין על הרבה מאוד דברים, וזה הולך להתכנס לסיטואציה...
אתה בעד הגירה ש... של עזתים למצרים?
בוודאי, בוודאי למצרים. דרך אגב, יש למצרים...
אתה מתעלם מה שאומר הסיסי.
וגם... עם כל הכבוד להסיסי, אותי מעניין עם ישראל. אוקיי? אני לא אחראי
אבל
להסיסי.
אבל האם האינטרס של ישראל...
הסיסי יכול לי...
האם האינטרס של ישראל זה להביא עזתים למצרים, לסיני? זה
סיני
האינטרס?
מספיק גדולה, וירדן גם מספיק גדולה.
זה יכול לקרוא למלחמת
אחרים. אני סומך על העם שלי, אני לא רוצה את המנובלים האלה צמודים לקיבוצים שלנו ולישובים שלנו.
תעביר אותם לדרום אפריקה, תעביר אותם, אני לא יודע, מרצון. אבל מצרים זה יכול להיות סיפור של מלחמה נוספת.
אני חושב שבשביל זה יש לנו גם את הערבויות של הנשיא טראמפ, מצרים לא כל, לא כל כך מהר פותחת במלחמה, ואם חלילה תפתח במלחמה, לא על מן ישראל, גם ככה השלום איתם הוא מאוד מאוד קר, לא שאני אומר שצריך להתפתח מלחמה עם מצרים, כן? אנחנו אנשי שלום בסופו של דבר, אבל אנחנו נדע להגן על עצמנו.
מעל במת הכנסת אתה אומר כך, אני לא יודע למי, אבל אתה פונה בעצם לשמאל, ואתה אומר, אתם משתמשים בכאב של המשפחות השכולות לצרכים פוליטיים.
נכון. בוודאי, אני מדבר על אותם פוליטיקאים קטנים מהאופוזיציה שמשתמשים בכאב של המשפחות לנושאים פוליטיים. לא מדובר כאן על למסחר את השכול. אנחנו ראינו למשל את איך דבי ביטון השבוע מיש עתיד איך היא התפרצה על משפחה שכולה. מה זה הדבר הזה? אם אני הייתי עושה דבר כזה, או אם מישהו מהחברים שלי לקואליציה היו מעזים להגיד מילה אחת לא טובה על מישהו ממשפחות שכולות או ממשפחות של חטופים שאולי מזוהים עם הצד השני, אתה יודע מה קורה לנו? אני נפגש מדי יום, ואני לא שואל, אני אף פעם לא שואל מאיזה צד הם, מדי יום, אני בקשר עם משפחות של חטופים, עם משפחות שכולות, מדי יום, שיחות לתוך הלילה גם. ואני משתדל לבוא ולסייע כל מה שאני רק יכול, אפילו רק להיות אוזן קשבת. אבל אוי ואבוי, אם אני הייתי מתבטא, או מישהו מהחברים שלי, היו מתבטאים כמו שלמשל התבטא השבוע דבי ביטון. אבל להם זה מותר. ולכן, וזה הצביעות שאני בא לחשוף. בואו, את הנושא של השכול ואת הנושא של האובדן, בוא נשים את זה רגע בצד. אסור להשתמש בזה לצרכים פוליטיים. אל תנצלו את הכאב שלהם.
תגיד, הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום כנגד הלוחמים משדה תימן.
בושה וחרפה.
למה?
למה? למה? הרי אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם. ראינו איך בישלו שם את הקלטת. ראינו עוד כמה זה פגע בביטחון המדינה. מה זה מסייע? זה הגיבוי שאתם נותנים לחיילים שלנו? איפה הרמטכ"ל הרצי הלוי? בושה וחרפה, מבחינתי צריך לעמוד על זה לדין. הרצי הלוי, רק על דבר הזה צריך לעמוד לדין. מה זה הדבר הזה? תן גיבוי לחיילים שלך. זה פגע בביטחון המדינה. אני יודע אם זה חלילה לא פגע בחטופים שלנו? שהראו את הקטע הווידאו הזה בכל העולם? מה זה עשה לתדמית של צהל? איך אתה, רמטכ"ל, לא בא ונותן גיבוי לחיילים שלנו? איך אתה נותן גב מיידית לפצרית ואתה נותנים יד לרדיפה של החיילים שלנו? תראה מה זה עשה לכוח 100, זה פירק את כוח 100, ומה קרה אחר כך? חיילות נאלצו לשמור על אותם נבלות, על אותם מחבלים. וראינו גם על זה דיווח שבוע שעבר, שאפילו גם ליוו אותם למקלחות, ויותר מזה ראו אותם ערומים. ואני הגשתי על זה בקשה לדיון בוועדת חוץ וביטחון על הדבר הזה. אי אפשר לשתוק על דבר כזה. איפה אתה הרצי הלוי על דבר כזה? הרי יום קודם, כשהתפרסמו הטרדות מיניות של חיילות, ששמרו על אותם חיילים, שהותרדו על ידי, הנוחבות עם מחשימם, הוא נתן הוראה של לנתק מגע עם החיילות.
זה לא בוצע.
וזה לא בוצע, ולא רק שזה לא בוצע, יום אחרי הם ליוו אותם, סליחה שאני אומר את זה, ליוו אותם למקלחות, ונאלצו לראות אותם ערומים. רק על דבר כזה, הרמטכ"ל צריך לעמוד לדין.
טוב, דעתי ידועה לך. אני חושב שפה נעשה מעשה חמור מאוד, מאוד, שלפחות אתמול שמענו שכל הנושא הנורא הזה של האשמה באונס היה כלא היה.
לא היה, זה לא, זה, אבל מה זה עושה לחיילים שלנו? איפה, הרי בכל מערכת, הרי אתה גם כמנהל, אם נגיד, יש נגיד, אתה יודע, עובד שלא עובד טוב או משהו כזה, אתה, דבר ראשון, אתה רוצה לבוא ולעזור ולסייב, לפתור בעיות. אתה לא הולך בא ומוציא דיבתו רע בפני כל העולם.
אתה צודק. תגיד, אתם הולכים להדיח את היועצת המשפטית לממשלה? כי את הסיפור הזה אני כבר שומע הרבה זמן. אבל אתם יותר מדברים מה שאתם עושים.
תראה, זה לא בסמכותי מן הסתם, אבל אם זה היה תלוי בי, ברור שזה היה קורה מהיום הראשון. תראה, אני חושב...
תראה, יריב לוין...
אני חושב שיריב...
יריב לוין הוא אדם חכם...
ומקצוען וישר והגון.
וישר והגון, אני נכון. מסכים, אבל הוא אומר וזה בינתיים לא קורה.
אני מסכים, אז כנראה שיש עוד איזה כמה דברים שהוא יודע שלא מדווחים לנו, גם אפילו לי
כמו מה?
כחבר
כנסת. שבית המשפט יחליט שזה לא חוקי?
ברור ש... הרי תראה, קודם כל, מאיפה היועצת המשפטית שואבת את הכוח שלה? מבגץ נטו, לא מתוקף החוק. הרי ברור שאם ידיחו את היועצת המשפטית, היא תקבל גב מוחלט מבית משפט
עליון. מזה אתם חוששים.
יחזירו אותה, ואז אני אומר לך מה החשש מעבר, כי תוך כזה שאנחנו במלחמה, מה הם יכולים לבוא להגיד? ראש הממשלה, אתה הדחת את ה...
יועץ המשפטית הוא בעצם הפרת את ניגוד העניינים.
אתה הדחת את זו שטובעת אותך למשפט, כלומר אתה משתמש בסמכות שיש לך עבור צרכיך האישיים, ולכן אולי אתה אמור להיות נבצר מתפקידך. ותוך כדי שאנחנו במלחמה. עכשיו אני יכול להבין את החשש הזה.
אני יכול לשמוע לך הקלטה
של
תומי לפיד, שהוא חבר כנסת מעל בימת הכנסת, והוא צועק על חברי הכנסת שלו.
נכון.
לא רק. אתם רוצים...
שפקיד ידיח ראש ממשלה.
נכון. אז... יש לנו את ההקלטה הזאת? בוא נשמע אותה.
בבקשה.
שפקיד יוכל לפטר את ראש הממשלה. אתם לא יכולים לרצות את זה. אני בטוח ששמעון פרס, אם היה יודע מה אתה מציע, היה אומר לך לרדת מזה. אתה לא רוצה להפקיד בידי יועץ משפטי לממשלה את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיתורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה. תחשוב על כך שיועץ משפטי מתמנה, לא אדם כמו מני מזוז, נקי כפיים ובר לבב ומעל כל חשד, אלא יועץ משפטי מאוד פוליטי, מתמנה על ידי ממשלה וראש ממשלה, ואז מה קורה? מתחלפת הממשלה, יש בחירות, נופלת הממשלה, נופל ראש הממשלה, ועוד נבחרת ממשלה בדיוק הפוכה. אבל יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה.
חברי הכנסת.
אתה, איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה?
תשמע אחד לי. לאחד, כאילו היה נביא. אחד לאחד, מה הוא אומר? יועץ משפטי לממשלה שהתמנה בממשלה הקודמת, מתחלפת ממשלה ושלא רואה בדיוק עין בעין, ויש עכשיו סמכות כביכול ליועץ המשפטי לפטר את הממשלה. הזוי, הזוי. אני אומר, חבל מאוד מאוד שלפיד הבן לא מאמץ טיפה מהיושרה הזו.
אתה מטריע מפני מחדל ביטחוני בחבל אילות.
וואו, כן. זה מה? חוויה מטלטלת שאני עברתי השבוע. דרך אגב, לא רק בחבל, לא רק שם, אבל תראה, אני מבחינתי השביעי לאוקטובר, זה סוג של קו פרשת מים להרבה מאוד דברים. מבחינתי, ביום הזה אני הבנתי...
בוא נבין על מה מדובר. כן. מדובר על אפשרות לחדירה מ...
זה הרבה מעבר לחדירה, זה בדיוק
העניין. מירדן.
נכון. אבל אני בשביעי לאוקטובר הבנתי שהמדינה הזו זה לא מובנת מאליה. הקיום שלנו במדינה הזו. ויצאתי לבדוק. אני שמעתי על הרבה מאוד רכבים וטנדרים שמגיעים
מירדן
לכיוון הערבה.
שייכים לצבא הירדני.
נסעתי השבוע. נסעתי, תוך כדי שאני בערבה, אני רואה מין רכב מסחרי לבן, שמאוד מזכיר את הטנדר, את הטנדרים הארורים של הטויוטות של החמאס. אבל אפילו הרבה יותר גדול. מתקרב אלינו, אני נוסע על כביש הערבה, פתאום העוזר שלי אומר לי, יושב תסתכל, מה זה פה הרכב הזה? בערך איזה 100 מטר מאיתנו. העדנו קצת את המהירות, לראות
בשטח ש... ישראל?
לא, זה, הרי כביש הערבה
מכיר את כביש הערבה.
זה הגבול.
נכון.
אבל בערך 100 מטר, הוא עדיין בשטח של ירדן, אבל מה מונע ממנו להצטרף אליי לנסיעה פתאום? ומי שם לך תדע מה לעשות? אף אחד לא, לא, אף אחד לא עוצר אותו. ואז באמת עשיתי שם סיור בחבל לילות. הגענו, הייתי שם גם עם הרפשץ, גם עם ליאת מארגון של נשות שומרות גבול. הגענו לעמדה ירדנית, אני עומד בערך איזה 100-150 מטר משני חיילים ירדנים. כמו כלום, היו יכולים גם לראות בי אם הם היו רוצים. איך תדע, הם יודעים שאני חבר כנסת, אולי היה להם מוטיבציה. 150 מטר ליד, בערך, יש בית ספר של 600 ילדים, מא' עד ו'. אני אומר, מה, שומו שמיים, אם עכשיו הרכב ההוא שאנחנו ראינו, ומגיעים איזה 10 רכבים כאלה, מה מונע מהם לבוא ולעשות איזשהו מחץ דמים, משם לאלת ומשם לדימונה?
ביקשת את כינוס ועדת חוץ וביטחון.
זה מטורף, כן? ברגע שראיתי את זה ממש במו עיניי, אמרתי, הוצאתי את זה באמת החוצה, וביקשתי כינוס של ועדת חוץ וביטחון. אני רוצה לדעת איך הצבא ערוך שם. אני רוצה לדעת איזה מכשולים יש שם, איזה תצפיות יש שם. איך אנחנו יכולים לנוח חלילה את האסון הבא? וכמו שזה נראה, לא למדנו לקח. עכשיו, ובאותו, ועל הדרך, אני כבר, יש לי מין סוג של פתרון, בנושא של חוק הגיוס. למה? כי אני אומר, רגע, אם לאורך הגבול הזה, הרי יש לנו גבול עם ירדן של 500 קילומטר, קחת את ה-175 קילומטר של כביש הערבה, אם לאורך הגבול הזה אנחנו יכולים לגייס שמי שיבטיח שם את הגבול זה מאחינו החרדים, שמצד ליצור להם שהיא מסגרת, שא' הם גם יהיו במשימות של ביטחון שוטף, אבל מצד שני, גם מכיוון שהאזור מבודד, ליצור להם שהיא מסגרות שעדיין הם ידעו לשמור על אורך החיים שלהם, זה יכול להיות פתרון נהדר. ולכן אני רוצה לקרוא...
הצעת את זה לשר ביטחון?
עם שר הביטחון עדיין לא יצא לי לשבת, כי זה פשוט זה היה השבוע, אבל אני מניח שאני אדבר איתו על זה. זה כן.
חבר הכנסת אושר שקלים ליכוד. תודה.
תודה רבה, עבר מהר.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.